פרשת צו. בפרשה אנחנו נקרא על הדינים השונים של חמישה סוגי קורבנות. עולה, מנחה, חטאת, אשם ושלמים. בקורבן השלמים מופיע בפרשה שישנם שני סוגי קורבנות שלמים. הראשון הוא שלמי תודה, וכך נאמר בפרשה, וזו תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני אם על תודה יקריבנו. והקורבן השני הוא שלמי נדר ונדבה, שנאמר ואם נדר או נדבה זבח קורבנו. קורבן תודה מביא המקריב על נס שנעשה לו. וכך פירש רש"י, ואם על תודה יקריבנו, אם על דבר הודעה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים, חולה שנתרפא, שהם צריכים להודות. ארבעה אלו נזכרו בתהילים במזמור קובזיים, וגם בזמן הזה הם חייבים בברכת הגומל. וישנם כמה הבדלים בין קורבן שלמים רגיל לבין קורבן נדבה. בשלמי תודה לבין קורבן שלמי תודה. בשלמי תודה צריכים להביא עם הקורבן ארבעה מיני מאפה. חלות מצות, רקיקי מצות, סולת מורבכת וחלות לחם חמץ. מכל סוג מביאים 10 לחמים. כלומר, סך הכל עם קורבן תודה מביאים 40 לחמים. לחם אחד מכל סוג ניתן לכהן, ושאר 36 לחמים ניתנים לבעלים. בקורבן שלמים רגיל לא מביאים לחמים. ההבדל השני, במשך זמן אכילת הקורבן, התודה נאכלת ליום ולילה עד חצות, ואילו קורבן שלמים רגיל נאכל לשני ימים ולילה אחד. כלומר, ביום ההקרבה, בלילה שלאחריו, ולמחרתו עד השקיעה. וצריך להבין מדוע התורה קיצרה את זמן אכילת קורבן תודה ליום ולילה. ובמיוחד, שאלה זאת מתחזקת, לאור העובדה שצריכים לאכול בזמן הזה עוד 40 לחמים, והלחמים האלה היו לחמים גדולים. ולכן היה ראוי שקורבן תודה יהיו לו עוד ימים כך שיתאפשר לגמור את כל אכילת הקורבן עם הלחמים שמתווספים אליו. התשובה הראשונה מופיעה בעמק דבר לויקרא. התורה רצתה שהמקריב יצטרך להביא בני משפחה וידידים רבים כדי שהם יעזרו לו לסיים את האכילה של הקורבן ואת הלחמים המרובים. ועל ידי כך שהוא מזמין הרבה אנשים, ככה יש פרסום לנס שנעשה לו. לכן, מסיבה זו, גם ברכת הגומל צריכה לאמר בפני 10, למרות שהיא אינה דבר שבקדושה, כדי לפרסם את הנס שנעשה לאדם. טעם נוסף שיש לסיים את התודה ביום ההקרבה, כי הטבע של האדם להתפעל מן הנס, ואדם מתפעל כמה שיותר קרוב לנס. אחרי כן רגש ההתפעלות הולך ודועך. לכן, כשאדם מקריב קורבן תודה, אנחנו רוצים שרגש ההתפעלות שלו יהיה כמה שיותר בסיוע. ולכן, אנחנו רוצים שביום ההקרבה הוא יסיים גם את האכילה של הקורבן עם הלחמים. אנחנו רואים שרגש של התפעלות דועך עם הזמן. אנחנו אפשר לראות את זה בכמה דוגמאות. אנחנו יכולים לראות את זה איך אנחנו מתייחסים למצווה תדירה, שאולי עושים אותה כל יום, לבין מצווה שבאה מפעם לפעם. אנחנו נשווה שתי ברכות על שתי מצוות. ברכת להניח תפילין, שאנחנו מברכים להניח תפילין בכל יום, לבין ברכת לשמוע קול שופר, שרק בראש השנה אנחנו מברכים את הברכה הזו. ודאי שכל אחד ירגיש בעצמו שאינה דומה ברכת להניח תפילין לבין ברכת לשמוע קול שופר. מדוע? כי את הברכה הזאת אומרים בכל יום, ואת הברכה הזאת פעם בשנה. לכן, ניקח שתי מצוות מדרבנן, אינה דומה ברכת בורא פרי העץ לברכת מקרא מגילה. אם כן, גם מקרא מגילה היא לא מצווה מן התורה למדרבנן, ובכל אופן היא נאמרת ביותר התפעלות, ביותר התרגשות, מאשר ברכת בורא פרי העץ. ושוב פעם, מדוע? כיוון שזו נאמרת בכל יום, וזו נאמרת פעם בשנה. ואפילו באותה מצווה, אם ניקח מקרא מגילה, יש הבדל בין ברכת קריאת מגילה בלילה, לבין אותה ברכה שנאמרת ביום, כבר התרגלנו לשמוע את הברכה הזאת. ועד כדי כך, רגע שהפעלות נחלש, אנחנו מוצאים במקדש, בהלכות המקדש, שאדם שנכנס למקדש, נכנס בשער אחד, והוא יוצא משער אחר. מדוע יוצא משער אחר? כדי שרגש ההתפעלות של המקדש יישאר. אם הוא יוצא באותו שער שבו הוא נכנס, אז הוא כבר מכיר את השער הזה, הוא כבר לא מתפעל. לכן אומרים לו, נכנסת בשער אחד, תצא מן השער השני. לכאורה, הדבר השגרתי ביותר שיש לנו היא התפילה. שלוש פעמים אנחנו מתפללים ביום, תפילת 18, ולכאורה אותה תפילה חוזרת שלוש פעמים. ולפעמים יכול להיות שגם אדם מתפלל ובגלל השגרה של התפילה, יכול להיות שלפעמים הוא מתפלל ואולי הוא לא רוצה שזה יתקיים. למשל, ניקח דוגמה, אדם אומר בחורף ותן טל ומטר לברכה, ויכול להיות שבאותו יום הוא יוצא לטיול והוא לא כל כך רוצה שירד גשם. או שיהודי לפעמים בחוץ לארץ יכול להגיד בתפילת 18 וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, כאשר הוא לא כל כך רוצה לחזור ולהגיע לארץ ישראל. הנביא הושע מתאר את הקשר שיהיה בזמן הגאולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכך אומר הנביא הושע, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. והשאלה, מדוע הושע מתאר את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כקשר של רוסין? שהרי רוסין שמדובר בנבואה, זה האירוסין שהיו בזמן הגמרא, כאשר החתן היה מקדש את הכלה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, אבל הכלה הייתה נשארת בבית אביה עד מועד החופה. ובזמן הזה היא אסורה על בעלה ועל כל העולם כולו. אם כן, מדוע דווקא הקשר הזה שעודיין לא הקשר הקבוע, מדוע דווקא מציאות כזאת אומר הקדוש ברוך הוא, והרסתיך לי לעולם. ושאלה שנייה, שראי כמה פסוקים לפני כן, נאמר, והיה ביום ההוא נאום אדוני תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. מפרשים חזה במסכת פסחים, שאישי זה כינוי של אישה כלפי בעלה, כאשר היא אחרי הנשואים כבר. ואם כן קשה, המציאות שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא מציאות של אישה, כמו אישה באירוסין, שעדיין לא הגיעה לבית בעלה, או כמציאות של אישה שהיא כבר אחרי החופה שהיא בבית בעלה. וההסבר הוא שהקשר האמיתי שלנו עם הקדוש ברוך הוא כקשר הנשואין שלאחר החופה, הקשר הקבוע, שבו האישה מותרת לבעלה כבר ואסורה על כל העולם. אבל בקשר הזה שוב, ישנו חשש שהשגרה תקעה שוב את הרגשת ההתחדשות והקשר המיוחד שבין במציאות בין בעל לאישה, או בדימוי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואתה הרגשה מיוחדת שיש בתקופת האירוסין, שבה האישה והבעל, כל אחד מחכה לרגע שבו יתחדש ויהיה הקשר הדוק ביניהם, ואם כן, תקופת האירוסין זה שוב תקופת ההיגעגועים שלנו לקדוש ברוך הוא. ולכן מבטיח הנביא הושע שהקשר שלנו בזמן הגאולה יהיה עם הקדוש ברוך הוא בשתי המעלות. מצד אחד יהיה מעלת הקביעות, אבל מצד שני, הקביעות הזאת לא תקה את ההרגשה שלנו, אלא תהיה גם מידת ההתחדשות והציפייה כמו שיש במצב האירוסין. אם אנחנו נדע ליישם את שני המצבים האלה בכל עבודת השם שלנו, גם את מידת הקביעות וגם את מידת ההתחדשות, נזכה שהקדוש ברוך הוא גם הוא יחדש ימינו כקדם, וכשנים קדמוניות.